נדבר עכשיו על הדוח שפרסם אמן, אגף המודיעין בצה"ל, במהלך השבוע האחרון, שבו גולת הכותרת היא חיזבאללה נערך לימי לחימה בגבול הצפון, מתוך כוונה לא להגיע למלחמה עם ישראל, וזה בעצם חידוש ביחס למצב ששרר בגזרה הצפונית מאז 2006. אנחנו מנסים להבין מה הרציונל שעומד מאחורי זה, עד כמה חיזבאללה בכלל יכול לשלוט בגובה הלהבות, וגם האם הוא מונע רק מתמריצים פנימיים או גם משיקולים בינלאומיים. על כך ועוד נשוחח עכשיו עם אורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון. שלום רב אורנה.
שלום לך ירון.
לטובת מי שלא מכיר את הפרטים, לאיזה תרחיש צריך להיערך לפי הדוח של אמן, מה המאפיינים של ימי הלחימה? כפי שמתאר אותם הדוח, וגם מה בסופו של דבר אמור לקרות בין חיזבאללה לישראל.
טוב, מדובר כמובן בהערכה של אמן לגבי מה הולך לקרות בשנה הקרובה, כשמדברים על שני איומים מרכזיים. הראשון הוא, הם מדברים על זה שחיזבאללה יהיה מוכן לצאת, ליזום אירועים שהם אירועים צבאיים לאורך הגבול, אבל שהם יהיו ממוקדים ומוגבלים, מתוך כוונה כי הוא מורתע, מתוך כוונה שלא להגיע למערכה הרבה יותר רחבה. זה דבר אחד. הדבר השני הוא כל הנושא של איום המדויקים שמופיע גם הוא בדוח. הערכה של אגף המודיעיני שאיום המדויקים הוא האיום הקונבנציונלי המרכזי על ישראל היום, בעיקר כמובן מהכיוון של חיזבאללה, והוא מחייב איזושהי הערכות ותגובה מולו, אבל הם מדברים על זה שהפעילות של צה"ל לאורך השנה האחרונה הצליחה לצמצם את מאמץ ההתעצמות של חיזבאללה במדויקים, הוא ממשיך במאמץ הזה, אבל הצליחה לבלום את המאמץ הזה, וכרגע יש כמות כזו שאין בה כדי לייצר צורך למערכה רחבה מול חיזבאללה. אז אלה בעצם העיקרים של הדוח.
אני מנסה לחשוב ביחס למה שפרסמנו כאן במכון, את אמיר זזכר, שכבר דנו בו במסגרת הפודקאסט על תרחיש מלחמת הצפון, וגם הסימולציה שנערכה במסגרת הכנס השנתי האחרון. האם יש הבדלים מהותיים בין מה שנאמר שם למה שנאמר בדברים של אמן? וגם מה המסר המרכזי שלדעתך אמן מנסה להדהד באמצעות הפרסום?
אז לגבי מה שעשינו עד עכשיו, אז בסימולציה בהחלט עלה שיש פה איזושהי רתיעה לא רק של חיזבאללה, אלא גם של גורמים נוספים בתוך המערכת, בתוכם גם איראן, מלהגיע למלחמה רחבה עם ישראל. זו הייתה השורה התחתונה שאפשר היה להפיק מהסימולציה שנערכה לפני שבועיים. לגבי המזכר שלנו, אז המזכר שלנו כמובן הרבה יותר רחב, הוא מייצר איזשהו תרחיש ייחוז של מלחמה שעשויה לפרוץ, עלולה לפרוץ בזירה הצפונית, כדי שיכירו אותה ויערכו לקראתה, כשהוא לוקח באמת את ה-worst case של מלחמה רחבה. לגבי מה רצה בעצם הדוח של אמן להגיד, הדוח של אמן בא להגיד, נדרשת הערכות, הוא הרי מהווה בסיס, נקודת ייחוס להערכות של צה"ל. נדרשת הערכות של צה"ל, המשך הערכות של צה"ל, כי בעצם מאז יולי, המועד שבו חיזבאללה הבטיח נקמה על הפעולה הישראלית של חיסול פעיל חיזבאללה באחת מההתקפות בדמשק, צה"ל תגבר את הנוכחות שלו לאורך הגבול. מה שההערכה הזאת אומרת, תצטרך להיות הערכות דומה, ואולי מוגברת עוד יותר לאורך הגבול, מול האפשרות שחיזבאללה ייזום פעולות מהסוג הזה. והדבר השני והחשוב יותר, שאנחנו גם דיברנו עליו במסגר, הצורך להיערך ל-worst case, למצב, לאותו תרחיש ייחוס חמור, שבכל זאת נתגלגל למערכה רחבה בצפון, שכמו שאמרתי, חיזבאללה לא מעוניין בה, אבל הוא מנהל פה, מנהל סיכונים, וכנראה מעוניין בכל זאת להגיע לאיזשהו עימות מוגבל.
בכל זאת, כשעושים את האנלוגיה הזאת למה שקורה בשנים האחרונות ברצועת עזה, דבר אחד עדיין לא לגמרי ברור, והוא היכולת של חיזבאללה ליצור מצב דומה של עימות שלא מתפתח לכדי מלחמה. אנחנו יודעים על נסראללה שהוא איים באחרונה להגיב באופן מידתי אם ישראל תתקוף את הארגון שלו בתוך לבנון, באחד הנאומים האחרונים שהוא נשא, וגם בסך הכל גם מהמחקר שנעשה פה עולה שהוא לא מעוניין בהסלמה, וכך גם אפשר לומר לגבי ישראל. אבל אם הוא יוזם פיגוע, נדבר על התרחיש עצמו, או סדרה של פיגועים כדי ליצור, כמו שנאמר, ימי לחימה, האם בכלל יש לו דרך לשלוט בתוצאה?
כמובן שלא, והרבה מאוד תלוי באופי התגובה הישראלית. הרבה מאוד נתון בידיה של ישראל בהחלטה האם במקרה כזה היא הולכת לכיוון של החלת האירוע ולגרום לדעיכתו, או שהיא בעצם מנצלת את זה כהזדמנות אולי אפילו, לאיזושהי מערכה הרבה יותר רחבה כדי להחליש את חיזבאללה ולפגוע, כמו שאמרתי, כשהאינטרס המרכזי הוא לפגוע בטילים המדויקים. אז ככה שבסך הכל חיזבאללה לוקח על עצמו את הסיכון שבדבר, כמו שאנחנו יודעים, ב-2006 הם אחר כך התחרטו על העניין הזה, אבל יש פה איזשהו ניהול סיכונים שהוא לוקח אותו כנראה בחשבון. אני בתחושה שבתקופה האחרונה, לפחות מאז כניסת ביידן לממשלו של ביידן, יש איזשהו עלה על הביטחון העצמי והתעוזה אצל חיזבאללה בהקשר הזה.
במה זה בא לידי ביטוי?
תראה, אם אנחנו מסתכלים, רק בשבוע שעבר היו שני אירועים שהם, אני חושבת שהם מבטאים את זה היטב. אחד, זה הירי, ירי טיל נונמם נגד כטב"ם ישראלי. אנחנו לא ראינו כזה, הוא לא נפגע, אבל לא ראינו כזה ניסיון כבר מאז סוף 2019 כמדומני, ויש פה איזשהו חידוש של איזשהו מהלך מעניין מבחינת חיזבאללה, שיש בו תעוזה. הדבר השני, אני חושבת שהייתי כן מצרפת לזה בכל זאת, למרות שזה מתחום אחר לגמרי, את החיסול של האופוזיציונר השיעי בלבנון, שהוא היה אופוזיציונר בכיר, מוכר, בעל קשרים עם האמריקאים, וחיזבאללה החליטו שהם הולכים על החיסול שלו, כנראה מתוך הבנה שזה יכול להרתיע אחרים, ויש פה איזשהו מסר פנימי בתוך המערכת הפנימית הלבנונית. ככה שאם אתה מחבר את הדברים, לי לפחות יש תחושה שיש עלייה ברמת התעוזה מבחינת חיזבאללה.
תראה, אני מנסה לנתח עכשיו בעזרתך את המצב של חיזבאללה ואת השיקולים שלו, לא רק כשחקן בזירה הלבנונית, אלא גם כשחקן בציר האיראני. והרי גם על זה מדובר רבות במחקרים פה. האם הערכה של אמן בנוגע לעימות המוגבל עם ישראל לוקחת בחשבון גם את ההשפעה של איראן על הארגון, וזה יכול כמובן ללכת לכאן ולכאן, לעודד אותו להצית אש, או לחילופין, דווקא לרסן אותו.
כמובן שכל הקשרים עם איראן וההשפעה של איראן נלקחת בחשבון. יש תאום הדוק בין חיזבאללה לאיראן, אבל אני בתחושה שבגלל ההתפתחויות בתוך לבנון והלחץ שמופעל על חיזבאללה, מכל הכיוונים, בזירה הבינלאומית ובתוך לבנון, כרגע הוא מוכן ויכול לעשות פחות לטובת איראן, אבל יש פה תאום מלא איתה. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על מכלול שיקולים של חיזבאללה, הייתי מדברת על ארבעה בעיקר, מה שמשפיע על האסטרטגיה שלו, על המדיניות שלו. הראשון זה כמובן מה קורה בתוך הארגון ובתוך המערכת הפנימית הלבנונית, והמעמד שלו בתוך לבנון. השני, כל הסוגיה של המאבק מול ישראל, איך הוא מנהל את העניין הזה. הדבר השלישי זה הזירה הבינלאומית, ופה, כמו שציינתי קודם, הנושא של הלחץ שמופעל עליו מבחוץ ומה קורה בזירה הבינלאומית, ורבי זה כמובן האינטרסים האיראנים והיחסים עם איראן.
ומתוך כל זה, המסקנה היא הוא לא ידהר לעימות רחב שהתפתח למלחמה עם ישראל, אלא בעצם ישאף לעשות כמו שהחמאס עושה ברצועת עזה, לפתוח פה באיזה מין רצף של פעולות לאורך הגבול, פעולת תגובה מול ישראל. והדבר האחרון שאני רוצה לשאול אותך, האם מתוך לבנון, אם כבר הזכרת את הזירה הלבנונית, יש משהו שיכול לעצור אותו ואפילו לגרום לו להירתע בעצמו, מתוך מחשבה שגם עימות כזה אולי יחריף את מצבו?
תראה, בתוך הזירה הלבנונית יש שתי מגמות שהן נראות לכאורה סותרות. מצד אחד, מה שקורה, המצב הקשה מאוד בלבנון, ולא אוכלים על זה עכשיו, משפיע גם עליו. הוא נמצא בסד של אילוצים, בעיקר פיננסי. אבל מצד שני אנחנו רואים שהוא דווקא יודע לנצל היטב את המצב הקשה בלבנון כדי לבסס את המעמד שלו בתוך לבנון, וזו מגמה שהיא מגמה חיובית מצידו. אני שכחתי להגיד קודם, בצד השלילי, הביקורת כלפי חיזבאללה בתוך לבנון הולכת ומתרחבת. אנחנו ראינו את התגובות לחיסול בשבוע שעבר, היו תגובות קשות מקיר אל קיר, והאשמות, הפניית אצבע ברורה מול חיזבאללה, למרות שהוא מנסה כמובן להאשים את ישראל. יש ביטויי ביקורת הרבה יותר ברורים ברחובות נגד חיזבאללה, הוא צריך להתמודד עם זה. ולכן מהלך מול ישראל יכול גם לשרת אותו בהקשר הזה, כי הוא יכול לבסס שוב את מעמדו, כי אני מגן לבנון, הנשק שלי הוא לא עבור איראן, הוא כמו שטוענים שהוא, האשמה המרכזית שבעצם הוא שרת את האינטרסים האיראני, והאינטרס שלו הוא להוכיח שלא. אני לא משרת את האינטרסים האיראנים, אני מגן על לבנון מול ישראל. ולכן איזשהן פעולות מול ישראל ומאמץ לשמר את אותה משוואת הרתעה שאנחנו כל הזמן מדברים עליה מול ישראל, משרת אותו גם בהיבט הפנימי.
אז תודה רבה אורנה, ואנחנו ממליצים לכל מי שרוצה להרחיב את ידיעותיו בעניינים האלה, בתרחישים שהוצגו כאן, לקרוא את המזכר על מלחמת הצפון, וגם לעבור על הסיכומים וההקלטה של הסימולציה שנערכה במכון במסגרת הכנס השנתי הבינלאומי. בזאת סיימנו.
תודה.